דוד המלך עליו השלום לימד אותנו בתהילים ואמר, דרשתי את אדוני וענני ומכל מגורותיי הצילני. במה דברים אמורים? יש כמה אופנים במדרש על הפסוק הזה. דברים אמורים, אנחנו כעת בימי השובבים. רבים שואלים, מה צריך לעשות בימי השובבים? ומה אמרו רבותינו, מה כתוב בספרים, ואיזה עצות יש לנו כדי לחפר, כדי לתקן, כדי להינצל, וכדי לא להיכשל, שהשם יהיה בעזרנו. אז יש הרבה דברים, אבל לפחות נתפוס דבר אחד, ואמרה הגמרא, שבא חבקוק והעמידם על אחד. אי אפשר, אם אדם שומע הרבה דברים, אז קשה שיסגור אותם. אבל יש דבר אחד שהוא גמילות חסד. נשתדל היום להבין מה זה גמילות חסד, וגם איזה דברים הקדוש ברוך הוא שומע את התפילה של האדם. אז אני חוזר דברי דוד בתהילים, דרשתי את אדוני וענני, ומכל מגורותיי הצילני. סוף הפסוק, המדרש אומר, מדבר על החטאים שאדם עושה, חס ושלום, נבראים מהם מזיקים ומקטרגים. הרי זה הדבר שאנחנו כעת בימים האלה עומדים עליו. ואיך אנחנו ניצלים מאותם מקטרגים? אומר דוד המלך, דרשתי את השם וענני, כלומר, עסק התורה. אז מה עסק התורה כבר? יש עסק התורה בכל יום. אלא שילמד תורה בשביל שעשה חסד עם הקדוש ברוך הוא כביכול ועם השכינה הקדושה. תחת זה שהוא גרם בעוונות שלו לגרש את השכינה ממקומה. תחת עבד כי ימלוך, תחת שלוש רגז הארץ. תחת עבד כי ימלוך, ושפחה כי תירש גבירתה, ונבל כי יסבע להם. מי זאת השפחה ומי זה הנבל? זה פלוני, פלונית. שהם ניזונים מחטאים שאדם עושה, והם נקראים מגורותיו של אדם. דוד המלך היה אומר, אני תמיד מפחד רק מהמזיקים שנבראו מהעוונות. אז על ידי הלימוד התורה שאדם לומד, אבל לומד אותו לשמה, ולא לומד אותו בשביל איזה נפקה מינה ואיזה עניין, אלא בשביל נטו, בשביל לכבוד הקדוש ברוך הוא ולכבוד השכינה, אז פודה אותה מהגלות, איפה ראינו אפילו את הקדוש ברוך הוא, הגמרא אומרת. אמר הקדוש ברוך הוא, כל העוסק בתורה נשמע כאילו פדעני לי ולבני מן הגלות. כביכול הקדוש ברוך הוא איתנו בגלות, שנאמר עמו אנוכי בצרה. הוא כביכול נמצא איתנו באותה צרה שאנחנו נמצאים. כל מקום שאדם הולך, אז הקדוש ברוך הוא איתו. אז אם אנחנו בגלות, הוא גם כן בגלות. אם אנחנו בצער, ישראל בצער, גם הקדוש ברוך הוא איתם בצער. אז אומר, דרשתי את השם, שאני אתפלל ואלמד ועסוק בתורה בשביל השם, וענני. עוד ביאור, עוד ביאור, אתה שומע אותם בכלל, אני בכלל לא, אתה שים לב. יש, אין דבר, יהיה גם תשע. יש, אומר, עוד מה זה דרשתי את השם, את. ידוע מה שהגמרא אומרת בקידושין, דף נון זין. שם אמרה הגמרא, שמעון התמני, ואמר לה נחמיה עמסוני, היה דורש כל עתין שבתורה, כמו כבד את, זכור את, שמור את. מה זה כבד את? את לרבות אחיך הגדול. את אביך לרבות בעל אמך. אם אמא שלו לא עליכם התגרשה או התאלמנה ונצאה לאיזה בעל, צריך לכבד, לכבד גם את הבעל הזה. ואת אמך לרבות אשת אביך, וכן לרבות אחותך הגדולה. הרבה פוסקים קובעים זה מדאורייתא. אז היה דורש כל את בתורה. למה? קיימלן, עתין וגמין ריבויין, אחין ורקין מאותן. כלומר, כל מקום שכתוב בפסוק את, בא לרבות עוד דבר דומה, בדומה לו. שאומר הפסוק גם, גם בא לרבות את הדומה אליו. אבל אם הפסוק אומר אך, בא להמעיט, להוריד. אומר רק, בא להמעיט מהנטו, מהמאה, להוריד לך. אז היה דורש כל עתים שבתורה. כיוון שהגיע לפסוק, את אדוני אלוהיך תירא, ואותו תעבוד, ובו תדבק, ובשמו תשבע, פירש. אמר, פה אני כבר לא דורש. עכשיו, הוא היה דורש ברבים, מה זה דורש? יושב, יש לו ישיבה, ותלמידים באים אליו, והוא איש מוסמך. אמר להם, אני כאן לא דורש. אמרו לו, למה? אומר, מה אני יכול לרבות דומה לשם יתברך? את השם אלוהיך, יש עוד דבר אחר חוץ מהשם שאני יכול לראה, שזה דומה, לא? אוי ואבוי לי. פירש. אמרו לו תלמידם, רבנו, כל עתין שדרשת עליהם, מה יהיה עליהם? עכשיו יפילו את כל הדרשות שלך לשעבר, ויענו רטרואקטיבית, יענו. כמו אחד שנפל לו עליכם מס הכנסה 20 שנה אחורה. אולי גם 90 לפני שנולד, לפני שנוסד מס הכנסה. אז מה נעשה עכשיו? אמר להם, אין דבר, כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, כך אקבל שכר על הפרישה. למה לומר דבר לא נכון, או לומר דבר שהוא שמשמור מסוכן, זה לא כדאי. כדאי את כל מה שלמדתי חלילה למחוק, שלא להיכשל באיזה דבר. ונשאר ככה בסימן שאלה, והם זכרו את מה שהוא אמר להם, הכל התורה שבעל פה. משה ראה הגמרא ואומרת, עד שבא רבי עקיבא ודרש, ועקיבא היה לו תוקף, תקיף היה, ויודע הכל ברור בצחצוח, אמר, אני לא יכול לדרוש, את אדוני אלוהיך תירא לרבות תלמידי חכמים. מי שלומד תורה, מי שיודע תורה, מי שבקיא בתורה, הוא יראה שמיים ויראה אלוקים, ולא עושה חילול השם, זה צריך לראה ממנו, כמו מהשם יתברך, שהוא קש כבודם, לכבוד המקום. ואז ידענו שאת, שכתוב את השם, אז יש רמז. בכל מקום שכתוב את השם, הכוונה לא רק אל השם, אלא גם לתלמידי חכמים. אומר הגאון רבי אליהו מני עליו השלום, דרשתי את השם וענני, אומר דוד, את השם, לא רק את הקדוש ברוך הוא, אלא תלמידי חכמים. אחד הדברים הטובים שהאדם מתנהג בהם כעת בימים האלה, שירא, מכבד, ויעזור כבוד התלמידי החכמים. פרט בדורנו זה בעוונות הרבים, כבוד התורה ירד מטה מטה בעוונות הרבים, מה שקורה בחוץ. וכל מיני ליצנים יש לנו היום בימינו. צוחקים על התורה וצוחקים על החכמים, והחכמים שאומרים על איזה דבר שהוא אסור, הם אומרים עליו מותר, ומי אמר ומה החכמים עשו. הגמרא אומרת, במסרת סנהדרין, שאחד מאלה שאין להם חלק לעולם הבא, משנה הביאה אפיקורוס, אין לו חלק לעולם הבא. שואלת הגמרא, איך ידמה אפיקורוס? כגון דאמר, מה יאהנו לן רבנן? מה עוזר לי אותו בן ישיבה שיושב לומד בישיבה ממית עצמו בעולה של תורה? מתחיל ללגלג עליו. זה השם ישמור, מי שאומר כך, זה חס ושלום, אין לו חלק לעולם הבא. ולעומת זאת, נדבר בחיובי, לא בדברים שליליים. מדרכים רבנן, זה גמרא מסכת שבת. מי שאוהב תלמידי חכמים, שבת כ"ג, אביין לבנין רבנן. כלומר, הבנים שלו יהיו תלמידי חכמים. אז הפשט, בערו המפרשים, בנין רבנן, הכוונה על העניין שאנחנו מדברים בו. עכשיו, בימי השובבים, הרי אנחנו מדברים על כל מה שהאדם מוליד. יש מוליד מצוות, יש מוליד מעשים טובים, יש מוליד בנים, ויש מוליד תלמידים. גם התלמידים נקראים בנים. שיננתם לבניך, אלו תלמידיך. אבל יש גם, השם ישמור, בנים משחיתים שהוא הוליד, בעוונות שעשה, והשחית, אז נהיה לו בנים משחיתים, כעת צריך להוציא אותם מהגלות, להוציא אותם מהקליפות, שלא יבואו לנקום בו. אז ממילא, דרשתי את השם על ידי שהוא יכבד את תלמידי החכמים, אז אביין לבנין רבנן. הבנים האלה שיצאו ממנו יצאו מתוך הקליפות ויהפכו להיות קדושים, יהפכו להיות גדולים. אז זה אמר, מכל מגורותיי הצילני. כך המעלה של גמילות חסד, נחזור גמילות חסד, כמה היא חשובה, כמה היא יקרה שאין כמוה. עד שהגמרא אומרת לרבי לעזר הגדול, שהיה גדול הדור, גדול הדור, לא היה כמו. תלמיד רבנו העם וזכאי. הוא אמר, אם יהיו כל הימים דיו, וכל האנשים לבלרים, וכל הקנים קולמוסים, וכל השמיים יריעות, לא יספיקו לכתוב את התורה שלמדתי מרבותיי. זה לא, חס ושלום, לא יגזים כהוא זה. וזוהר הקדוש מובן עליו שביום פטירתו היה ערב שבת, ואמר להם, חם השמש בצהריים, חמה עזה בעולם. כלומר, אומר להם, יש דין קשה, והוא צריך ללכת, לחפר, כאילו. אז אמר להם, חמה עזה. והיה שם רבי עקיבא, ושאל ממנו שאלות 300 הלכות בבהרת עזה, בדיני צרעת חוץ מכם, לימד אותו בעל פה, זה לפני פטירתו. ידע שהולך להיפטר, זה מזה רבי אליעזר. והוא עליו השלום, הגמרא אומרת עליו גם שמשה רבנו עלה למרום לקבל תורה ממשה, מהקדוש ברוך הוא, אז היה שומע שהוא אומר, לעזר בני אומר כך, עקיבא בני אומר כך. מי זה לעזר? שאל אותו. אמר לו, הנה, חזור לאחוריך. לכמה שורות ראה את נשמת רבי לעזר הגדול יושב עם התלמידים לפני שנולדו בעולם ולומד איתם. חלשה דעתו של משה, רואה איזה דרשות הוא דורש, פסוקים, ואומר להם פירושים. משה עוד לא יודע, הוא עלה ללמוד. זה כבר נמצא פה. מיד, מה עשה הקדוש ברוך הוא? הראה לו כל זה במחזה, בכוונה. שאלו אותו תלמידיו, רבי, זו מנהים לך? אמר להם, הלכה למשה מסיני. אז נחה דעתו של משה רבנו. אמר, ריבונו של עולם, יהי רצון שיהיה זה מחלצי. אני רוצה שיהיה מהצאצאים שלי. אמר לו, אביו זה הורקנוס שהוא כהן, אז הוא מחלצי אחיך אהרון. אבל מצד הבנות שלך, מצד האמא שלו, הוא יהיה מצאצאיך. אז רבי אליעזר בן הורקנוס, כאן למדנו, היה מיוחס מצד אביו לאהרון הכהן, מצד אמו למשה רבנו. כל זה בגלל התפילה של משה שהשתוקק שזה יהיה הצאצא שלו. אז לא יכול להיות צצה מצד הבנים, היה צצה מצד הבנות. אז זה היה רבי אליעזר. לפני שנפטר שאלו אותו תלמידיו, רבנו, מה יעשה אדם וינצל מחבלי שמיים, חבלי משיח? עכשיו, מה שאנחנו סובלים עכשיו, זה חבלי משיח. כל מה שיש מסביב. האויבים מאיימים עלינו, יוקר השערים, כל הצער שיש לאדם, גידול בנים, שלום בית, פרנסה. וכל זה נקרא חבלי משיח. אמר להם, יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. שאלה גם מבין, למה לא אמר להם עבודה? השלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. מפני שכבר היה חורבן. שהוא נפטר, הבן חמי זכאי נפטר בערך 14-15 שנה אחרי החורבן. הוא היה רבו. והוא נפטר אחריו באיזה 30-40 שנה. כבר בית המקדש נחרב מזמן. אז אמר להם, שיעסוק בתורה ובגמילות חסדים, כי עבודה כבר אין, נחרב בית המקדש. אז נשאר שני דברים האלה שהעולם היום עומד עליהם. כך המעלה של גמילות חסד היא כל כך גדולה. ועוד אומר, מה גמילות חסד שעושה? אומר רבנו בהי, גם מי שהרע לך, עשה לך רע, ואתה גומל לו חסד, זה יקרה גמילות חסדים. יותר חשובה מגמילות חסד עם ידיד במכר. למה? זה ידידך, חברך, שכנך, יש לך, או אתה מצפה שמחר גם הוא יטיב איתך. כמו שיש שכנים, זה משאיל לזה וזה משאיל לזה, זה אומר, אני עוזר לו, הוא יעזור לי. אבל כשהוא יודע שהוא היה אויב שלו, שונא שלו, וכל זאת עושה כן, זה אסחרו גדול פי כמה וכמה. וגם נזהר שלא יעבור על לא תיקום ולא תיתור ועוד. אז זה מעלתו גדולה מאוד מאוד. והוא אומר, אנחנו לא דומים לגויים. הגויים נאמר עליהם בעברתם שמר הנצח. והגיבונים לא מבני ישראל, הם מעלם השם אכזרים. הם לא מוחלים, אבל אנחנו מוחלים. אנחנו סולחים. אז כשאנחנו גומלים חסד אחד עם השני, זה עד רבה. זה המעלה שלו גדולה מאוד. ועוד בעיקר יעשה גמילות חסד לנפש. הנפש ילמד אותו תורה, יעזור לו לבוא בית הכנסת, יוכיח אותו, יגיד לו שהדבר הזה שהוא עושה זה אסור על פי הלכה, והוא לא יודע מסכן. הוא קונה איזה מאכלים שהם לא כשרים, הוא מזהיר אותו, אומר לו, תקנה מאכלים כאלה, תקנה כאלה, מציל את נפשו משחת, זה מכפר על עוונותם. ועל זה אמר דוד המלך בתהילים, עשיתי משפט וצדק, בל תניחני לעושקי. גם על זה הוא מתכוון. אומר דוד המלך, ריבונו של עולם, עשיתי משפט, מה זה משפט? והתורה נקראת משפט. וצדק, אני עושה גם צדקה, ואני עושה גם חסדים. אומר הגאון חידה בספרו ציפורן שמיר, בל תניחני, מי שלא עושה צדקה, או עושה גמילות חסד, מובטח לו שיתחפרו לו עוונותיו. ככה מעלה של גמילות חסד, ובפרט בימים האלה. אומר, להשתדל כל יום שלא עבר עליו יום אחד בלי שיעשה איזה צדקה או חסד עם איזה אדם. מביא את דברי רבנו בהי בחובות הלבבות, מעשה בחסיד אחד שהיה מצליח בכל דבריו, בתפילתו הייתה נשמעת בשמיים עד שהיו באים אליו שהתפלל עליהם. שאלו אותו רבנו, מה גרם לך כל זה? איך הגעת לכל המעלה הנפלאה הזאת? ישיבם, לא הלכתי לישון אף לילה בלי שחיפשתי חסד, איזה חסד עשיתי היום, ואם לא עשיתי, לא הולך למיטה שלי לישון עד שאני הולך לעשות חסד עם איזה מישהו. מחפש אנשים שצריכים חסד, צריכים עזרה. וחסד תדעו בכל דבר. יש איזה חולה, הוא מדבר, מבקר אותו. שזה אדם בצער, הוא אומר לו דברי נחמה ועידוד. יש איזה חולה שהוא שמע עליו, הוא מתפלל עליו, זה גם חסד. הוא קם מפני זקן, זה גם כן חסד. תומך באיזה אדם, עוזר לו. ואפילו הגמרא אומרת, גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה. למה? שזה לעניים, אבל זה בין לעשירים, בין לעניים. וכן, צדקה זה רק שיש איזה מצב של איזה תקלה או איזה חיסרון. אבל גמילות חסד זה בכל דבר. זה בממונו, וזה בין בגופו, בין בממונו. בכל מיני צורות, הוא צריך להשלים עניין, כי מחפש לו עשירי למניין, ואני הולך להשלים לו, עושה איתו חסד גדול. כמה מעלת החסד היא חשובה, בפרט בימים אלה כמה היא גדולה. יש ספר קדמון, שמעשה כל הפוסקים מביאים אותו. לא ידוע לנו מי המחבר. הוא היה כתוב לפני למעלה מ-800 שנים בערבית. ותרגם אותו מערבית לעברית, היה חכם אחד ששמו היה רבי אברהם חסדאי, כך היה שמו. שם הספר בין המלך והנזיר. יש שם כל הספר מעשה שהיה איזה איש נזיר שהזיר עצמו מיין, מנשים, משחר ומכל מיני מאכילת בשר, והמלך היה לו בן, והבן הזה שלח אותו המלך אל הנזיר הזה שהוא היה איש זקן ושבע ימים בעל חוכמה גדולה, מפה, וגם מהספר נראה שזה היה שחכם יהודי שעשה את זה בדרך משל. כדי שאנשים לא תמיד אוהבים ללמוד ספרים תורניים, אז עושה את זה בצורת סיפורים, בספר משלים, ובינתיים ילמדו, ואפילו גויים זה טוב שילמדו, למה? ילמדו מוסר, ילמדו דרך ארץ, הם לא חייבים בשבע מצוות בני נוח, ודאי. אז כך שם הספר, וראיתי, אני האמת חיפשתי על זה, יש הרבה גדולי ישראל שהביאו מדבריו. מרן בית יוסף מעתיק הרבה את ספר אוהל מועד. אוהל מועד היה אחד מגדולי הפוסקים בתקופת הראשונים. מי זה היה אוהל מועד? רבי שמואל ירונדי, כך היה שמו. מחבר אוהל מועד, מרן כמעט לא זז ממנו, אין הלכה בשמו שלא מצטט. והוא הרב אוהל מועד מביא הרבה בספרו עם ההלכות, מביא איזה משלים או איזה קטעים של מוסר מהספר הזה בין המלך והנזיר, והוא מעתיק אותו. גם חכמי דורנו לפני דור ועוד גם כן היו מביאים ממנו, רבים וטובים מביאו ממנו דברים נפלאים מאוד. שם הוא מביא מעשה, מביא מעשה, הוא הרב עליו השלום שם, שהיה איזה איש אחד שהיה המלך, מעשה היה במלך. שום אחד היה הולך בדרך עם השרים, הכוונה בדרך מחוץ לעיר, נוסעים בעגלה במרכבה של המלך, וראה מבין מהחלון של העגלה של הכרכרה שלו, ראה איזה שני אנשים לבושים בלויי שחבות, בגדים קרועים, ונראים שפלי עם, ויושבים בין האילנות, וכנראה היו מדברים ביניהם דברי תורה, היו יהודים מדברים דברי תורה. פקד המלך על העגלון מיד שיעצור את העגלה, והשומרים שם, מה זה המלך? מסתכל עלינו, מה אתם רוצים ממני? שקט. עברו מילה, יהרוג אותם. יצא מהעגלה, הוא הכיר לפי המראה שלהם שהם אנשים חכמים, דיבר איתם, שמע מהם איזה דברי תורה, השתחווה להם 7 פעמים ונשק את ידיהם, ועלה חזרה לכרכרה שלו. השרים הם ראו כן תמהו, מה זה? וגם יהודים וגם עניים, גם לבושים קרעים, המלך כבודו בעצמו יבזה את המלכות, ככה יעשה? אנחנו נראה לו. היה לו למלך אח שהוא היה חזק, היה איש צבא שם בספרד, אחרו סיפרו לו שכך עשה המלך, ביזה את המלכות. מה הוא משתחרה לאנשים שהם בזויים ומושה קרעים? אח הזה כעס, הוציא מפיו משפטים לא טובים על המלך, והמלך שמע מזה, שמע מזה, מיד שלח את רב הטבחים שלו. מה זה רב הטבחים? אונקלוס, מה מתרגם? רב קטוליה, ראש הרוצחים, יענו השוחט הראשי. שלח אותו אליו ואמר לו, תהרוג את אחיו. מי? המלך שלח את רב הטבחים. אבל אמר לו, לא עכשיו, רק תודיע לו שיתכונן, בעוד שעתיים אתה בא שוחט אותו, שיתבשל קצת. זה שמע, התחיל לבכות ולצעוק ולצעוק ולתרוח ולהתפלל, וקרא את בגדיו והתפלש באפר, ושלח שניהם למלך, על מה ולמה אתה הורג אותי, והתחיל לפחד ולרעוד. אבל זה מלך, אין מה לעשות. רק כך המלך אמר לרב טבחים, עצור רגע, תביאו אותו אליי, תביאו אותו אליו. אמר לו, תראה, אני שלחתי שליח שהוא, מי פחדת? מהאיש הזה, רב קטוליה, הוא שליח בשר ודם. מה בשר ודם כבר יכול לעשות לך? כמו שאמר רבי יוחנן זכאי, אם הם מיתני אין מיתתו מיתת עולם, ואם מוסרני אין איסורו איסור עולם. ואתה יודע, אני, לאנשים האלה שאני השתחוויתי להם, וניגשתי עליהם, אתה יודע, הם שליחי הקדוש ברוך הוא בעולם. אתה יודע מי אלה תלמידי חכמים שלומדים תורה? אתה רואה אותם בזויים ורושים קרעים שהם עניים, ולא לפי כבודך, ולא לפי כבוד הממלכה. עד רבה ועד רבה, זה כבוד הממלכה, שאני חיבדתי אותם. ועכשיו אני אראה לך איך. טוב, הוסיף אותו, זה נרגע עכשיו, אבל עדיין מבוהל טראומה שהייתה לו, כבר היה צריך להרג, לשחט, לשרף, מי יודע מה יהיה איתו. ציווה לעבדה, והביאו לו, יש לנו איזה קופסאות שם בחדר האוצר שלו, הביאו 4 תיבות, 4 ארגזים. 2 ארגזים, כולם עשויים מחמר ועליהם זפת, וכל מיני חומרים שהם מדיפים ריח לא טוב, ואי אפשר לעמוד בקרבתם, צריך לסתום את החותם. ואחרי איזה 2 ארגזים גדולים, עשויים מזהב ומפוארים, שם אותם 4 בשורה. אמר לו, נו, תגיד לי, איזה ארגזים יותר חשובים, אלה או אלה? אבל לא, ודאי, אלה ארגזים מזהב, הם ארגזי זהב חשובים, הם זה ריח רע, עשויים, יש להם זפת ושעבה ושמן קיק, ולא יודע מה יש עוד. אתה יודע מה זה שמן קיק? בן עובדם ברטנורה כותב, דהן אל חרוע, שקוראים לו הערבים דהן אל חרוע, זה שמן שמוציא ריח רע, זה שותים אותו לא עליכם, מי שכבר עבוד 7 ימים לא יצא כמו פרעו, לא יצא למים, זה השם ישמור, אין לו תרופה אלא לשתות כפית אחת שמן קיק, דהן אל חרוע. אז אמר לו, אבל לא, ודאי אלה. אמר לו, בסדר, אלה, תשטח אותם. פתח אותם, ראה אותם מלאים אשפה וזוהמה וסמרטוטים, כל מיני בילויי השחבות. אמר, זה אתה מסתכל בקנקן? אל תסתכל בקנקן על מה שיש בו. תשטח את אלה שנה הזה. אמר, לא, מה? ומה אלה של הזהב? תראה מה היה בתוכם. אלה של, 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 של שמן קיק ושעבה וזפת. מה, אני, מה יש בהם? אמר, תשטח. פתח ומצא בהם תכשיטים ואבנים טובות ומרגליות. מה לא ראית? אז זה אמרה המשנה, אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו. אל תסתכל על החיצוניות של האדם. תסתכל לפנימיותו, מה הוא באישיותו. אז זה אומר לכן, אומר מכאן אדם ילמד מוסר, כמה צריך לכבד את אלה שעוסקים בתורה. והוא שם הביא, אמרתי לכם גם, אמר שם, מביא אותו, מעתיק אותו, הגאון הבן איש חיים מביא הרבה משלים ממנו, מהספר הזה, שאדם ילמד הרבה דברי מוסר, ויש עוד הרבה מגדולי ישראל שמזכירים אותו. דבר נוסף, כן. כל עתין שבתורה, כן. לא כתוב, לא. הגמרא אומרת, היה דורש כל עתין. א' ת', כן. זה מה שיש לנו ממנו. יכול להיות שהיה וזה נעלם לנו, הרי התלמוד שלנו, אולי, אולי אחד ממאה באורגינל שהיה. זה לא אולי, זה ודאי, כי הגמרא אומרת, על יהודה בן תמה לחבריו, היו דורשים 700 סדרי משנה, ויש אומרים 800 סדרי משנה, ולנו אין אלא שישה. אז ודאי, מסכת עבודה זרה של אברהם אבינו, 700 פרקים היה בה. תראה מה זה. שמעת שמה?
כל העת שבתורה,
מה בא לרבות? ואת כולם הוא לא יחסיר אפילו אחד, בדקת? אשריך. עשה דבר נוסף, יגדל יתום בתוך ביתו, ואפילו לא גידל, עוזר ליתומים. והיום בעוונותינו יש הרבה יתומים שמצילנו, הרבה משפחות שיש להם ילדים יתומים. לוקח יתום אחד אצלו בבית, דואג לו, מאמץ אותו, שדואג כל מחסרו עליו, בגדיו, מאכלו, לימודו, עוקב אחריו, איך הוא מתפתח, איך הוא מתקדם. לפעמים יש חתן יתום. אין מצווה גדולה מזו. מי שעוזר לחתן יתום, להשיאו אישה, לדאוג לו לחתונה, לרהיטים, לכלים, לדירה ולכל זה, זה אחד הדברים הראשונים בגמילות חסדים שמכפר במיוחד על העניין הזה. יש לנו ויש לנו, אתה אומר, ויש לנו גמרא בסנהדרין. הגמרא בסנהדרין אומרת, הגמרא בסנהדרין מספרת לנו על מי שמגדל יתום בתוך ביתו. מאיפה למדנו? מרב, היו שתי נשים, אחת מרב ואחת מיכל. מרב ילדה ומיכל גידלה, והפסוק אומר אשר הילדה מיכל, ארבעה בנים שמה ילדה מיכל. מה פתאום? איפה? אז מה? מיכל לא, לא ילדה. תחיל, מיכל ילדה? נזקשה הגמרא, אבל לא מיכל גידלה. אלא בא ללמד, והפסוק אומר אשר ילדה מיכל. אלא מכאן, שכל המגדל יתום בתוך ביתו, כאילו ילדו הוא. שגם אם אדם חס ושלום לא הביא בנים לעולם, ודואג לאיזה יתום, נגדל אותו, נטפל בו, מה שצריך מחסורו עליו, זה כאילו ילד אותו. אז מה עניין ילדו? שוב, בגלל שהדבר שאנחנו מדברים עליו זה עניין ששייך ללידה. שלא ידע, זה יולד חס ושלום מזיקים, וכאן כעת מוליד צדיקים, מוליד מעשים טובים. ועוד למדנו על הפסוק, אשרי שומרי משפט, עושה צדקה בכל העת. גמרא מקשה, וכי אפשר לעשות צדקה בכל העת? יש שעות שאדם ישן, יש שעות שאדם אוכל, יש שעות שאדם מתפלל. איך יעשה צדקה? אז פירוש אחד, הרב אמר, זה שקונה ספרים ומשאילם לאחרים. קונה ספרים, מפקיד אותם בתי הכנסת, בתי מדרש, ואנשים באים, לומדים בהם, אז בכל מיני שעות, או משאיל, אומר לו, תיקח הביתה, תחזיר לי עוד שבוע, עוד חודש, תסיים את הלימוד, תביא לי. אז בינתיים הוא ישן, איזה הוא יושב לומד בספר, צריך להחזיר לו את זה. אתה ישן עמיתתך, והכסף שלך עושה מצווה. גם סידורי תפילה ותהילים, אבל בתנאי שזקוקים להם, אם סתם עומדים בארון ונזרקים ונקראים, לא שווה. ממשיכה הגמרא ואומרת, עושה צדקה בכל העת, זה המגדל יתום בתוך ביתו. אז אפילו ברגע שהיתום ישן במיטה, אתה עושה צדקה, למה? המיטה הזאת מקנה אותה אתה. המזרון שלך, הסדין שלך, הציפה, השמיכה, הבגדים שעליו, הפיג'מה שלו, הכל אתה קנית. אז זה נקרא עושה צדקה בכל העת. הוא קנית לו חליפה, בגדים. והוא הולך עם הבגדים האלה ללמוד תורה, לעבודה, ולובש אותם. מי קנה לו את הבגדים האלה? מי תפר לו אותם? אתה. אז אתה נקרא עושה צדקה, שאדם יתבונן, מה יכול להגיע? כמו שהגמרא אומרת על אותו אחד שבאו בזמן יהושע לתפוס את העיר, לראות את העיר העי, ומה היה איתה שם? השער של העיר היה נסתר. איך היה נסתר? הגמרא משיבה, היה איזה עץ לוז גדול, עבה, היה חומה לעיר, והם הקיפו את החומה מכל הצדדים, ולא מצאו פתח מאיפה להיכנס. ועל החומה היא גבוהה מאוד, אי אפשר לטפס עליה. ואחר כך, והיה שם, הכניסה היה מתחת החומה, דרך מערה. ובמערה, הפתח שלה היה סתום, לא רואים מערה. והיה שם עץ. והעץ עצמו, היה לו פתח נסתר, שצריך לפתוח אותו, להזיז שם, בתוך העץ. זה נראה לך עץ, אבל חלול מבפנים. ושם נכנסים למערה, מהמערה עוברים את החומה, ושם נכנסים לעיר. והם השליחים של יהושע בן נון הקיפו את העיר. והנה ראו איש אחד יוצא מהעיר, לא ידעו מאיפה יצא. שאלו אותו, איפה הפתח של העיר? הוא רוצה להגיד להם, אבל פחד שיראו אותו הצופים על החומה שם. מה עשה? יש שניהם בגמרא, יש רבי יוחנן אמר, הקם בשפתיו. עשה להם בשפתיים כאן, קחו שמאלה כאן בעץ, שמאלה בעץ. אמר להם שתי מילים. הרן אמר לא, הראה באצבעו, הוא עשה ככה, עשה להם ככה, באצבע, שהם לא יראו מהחומה, לא יראו אותו. מיד ברכו אותו, והם נכנסו לעיר, כבשו אותה, והאיש הזה, הפסוק אומר, הלך אחר כך ובנה עיר, וקרא אותה לוז, על שם העץ הלוז הזה, וזכה להאריך ימים הוא ובניו. הגמרא אומרת, זו העיר לוז, שמלאך המוות לא יכול להיכנס אליה. זו העיר לוז שממנה מביאים תחלת. תחלת זה היה יקר מאוד, הצבע התחלת שצובעים בו את הציצית, בגדי הכהנים, הפתילים שיש לכהן, בציץ אפילו היה פתיל תחלת. זו העיר שהיא ממנה, ממנה זה ומלאך מוות. אז הסקנים שבה מה היו עושים? אחרי שנמאס להם לחיות, המלאך לא יכול לבוא להיכנס לעיר. יוצאים בחוץ ומחכים. שיבוא ויקח אותם, כי בפנים אין לו רשות. והקדוש ברוך הוא נתן לו שכרו, זה היה גוי. אמר רבי יוחנן, ומה זה שהיה גוי לפי שעיקם בשפתיו? נתן לו הקדוש ברוך הוא שכרו בעולם הזה, תראה איזה שכר גדול. מי שטרח ועשה גמילות חסד בגופו והלך ועזר לאיזה מישהו להרים איזה מסע, לפתור לו איזה בעיה, התפוצץ לו איזה צינור בבית, פה יש לו איזה נזילה, פה יש לו איזה, אני יודע איזה דבר, והולך עוזר לו, ואפילו בשכר שהוא משלם לו עבור ההוצאות שיש, אבל מי שפותר לשני את הבעיה, מסכן, זה קשה לו מאוד. מי מוכן לעשות דברים כאלה? והוא מוכן לעזור לאחרים, לעשות גמילות חסד? על אחת כמה וכמה שכרו לעולם הבא גדול, כפול. הוא מכופל. זה אמרה לנו הגמרא, מכאן ילמד האדם כמה מעלה של גמילות חסד, בפרט בימים האלה. עבד עברי, היום בימינו אין לנו עבד עברי. בזמנו כן, אם הוא נוהג בו כראוי לפי ההלכה, עבד עברי תן לו לישון טוב, לאכול טוב, לשתות טוב, כמו שאמרה, כי טוב לא עמך. הגמרא דרשה על הפסוק, כי טוב לא עמך. העבד לא רוצה לצאת, למה? כי טוב לו עמך. מה זה עמך? היה אומר כי טוב לו, מה זה עמך? בטח עמך. אלא עמך במאכל, עמך במשתה, עמך בשינה. אתה יש לך מזרון כזה, הוא צריך גם מזרון כזה. אתה יש לך חדר עם מזגן, הוא גם צריך חדר עם מזגן. אתה יש לך קרקרה, הוא צריך קרקרה. יש לך סוס, הוא גם צריך סוס. חליפה כזאת, הוא גם חליפה כזאת. מי עושה דבר כזה? זה העבד, תראה איזה מעלה. וכן רבי חיים פלאצ'י כותב עליו השלום בספרו כף החיים, אומר אדם יש לו עובד שלו, עובד, יש הרבה עובדים, הם עצלנים, לא עושה לו את המלאכה כמו שצריך, הטיל עליו איזה תפקיד, הטיל עליו שליחות, לא ביצע אותה, הוא מתרגז עליו, מתחיל לצעוק עליו צעקות, הוא מקלל אותו, וזה אותו, מוציא מהכלים, לפעמים בן אדם יש לו דחוף לו איזה עניין, והוא לא ביצע, הטיל עליו, הוא לא ביצע. אומר, תיזהר, אתה צועק עליו, בא מקטרק ואומר, ואתה צועק עליו שהוא הילד שלך, שהוא משרת שלך, שהוא עובד שלך, ואתה לא עובד אצל הקדוש ברוך הוא. אתה גם עובד אצל הקדוש ברוך הוא, ואתה ממלא את רצון השם. נכון שאי אפשר לוותר לו, אבל תיזהר, תקח מוסר באותה שעה שלא בחינם זה קרה. אותו דבר כותב רבי אברהם אזולאי עליו השלום בספרו חסד אברהם. לפעמים אדם אשתו מורדת בו, הוא כועס עליה. תן לה כסף, מבזבזת את זה לדברים אחרים, אחר כך דורשת ממנו עוד. הוא נותן לה כלים, חפצים יקרים, והיא מאבדת אותם, קורעת אותם, שוברת אותם. אז הוא כועס עליה. אומר, אבל יחשוב לרגע אחד, למה זה קרה לו? אומר, איך זה העולם ככה? הפסוק אומר, והוא ימשול בך. הגבר, הוא קובע בבית. פתאום האישה נהייתה קובעת, היא המנהלת, המפתחות בידה, נהיה הדרת גברים נהיה. מה זה? איך זה יכול להיות? איך התהפכו היוצרות? היא נהייתה האדון ואני נהייתי העבד? אומר, זה מפני שהוא מרד בקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם נשמה וגוף. הנשמה זה האיש והגוף זה האישה. הגוף צריך לבצע מה שהנשמה מבקשת. שמה מבקשת צריך לבית הכנסת להתפלל, צריך לבית הכנסת להתפלל. שמה מבקשת תניח תפילין, תניח תפילין. שמה מבקשת מזון, תורה, תורה. אז הגוף חייב להיות כנוע ונגרר אחרי הנשמה. כשהגוף לא עושה מה שהנשמה מבקשת, מה שמוטל עליו לעשות פה בעולם הזה, אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? נפרע ממנו, מאותת לו, אשתו מורדת בו, אשתו מציקה לו, אשתו לא שומעת בקולו. שטבע העולם, הוא נשא אישה, הוא עליו המזונות, הפרנסה, רפואת, לבושים, הכל. אבל היא צריכה לבצע את ענייני הבית, פעם היא לא מבצעת, עוזבת הכל והולכת מטיילת, הולכת בית אביה, הולכת שבוע, שבועיים, חופשה, סוף שבוע באילת, ונהיה אחר כך בדנמרק. ואיפה היא? נעלמה. אז הוא כועס עליה. ומפני שהוא יש לו לכעוס על עצמו, כך אומר הרבי אברהם אזולאי, עליו השלום. אומר לכן, אמור, אני נותן לו את בריתי שלום. מה זה אמור, אני נותן לו את בריתי שלום? ושלום עם יצר הרע. שלום עם האדם. צריך שהאדם יהיה לו שלום. כמה סוגי שלום, הגמרא אומרת. שלום בגופו, הכוונה שלא יהיה חולה. העיניים שלו יראו טוב, אם הראייה שלו נחלשת, אז זה לא שלום. שמיעה שלו לא טובה, לא שלום. הדיבור שלו לא ברור, זה לא שלום. האיברים שלו לא בריאים. החום שלו עלה, אז זה לא שלום. צריך להיות מאוזן, כל הזמן צריך להתפלל לשם. שיהיה בריא, שיהיה חזק, שיתפקד. אז זה צריך שלום. צריך שיהיה שלום גם בין יצר הרע ליצר הטוב. למה? יצר הרע הרבה פעמים מתגבר עליו, הוא מאחר לתפילה. היצר הרע נלחם, כבש את היצר הטוב. הוא נכשל באיזה אבון. מחילה. היצר הרע נלחם בו, אז זה לא שלום. צריך בריתי שלום. או יש לו, אין לו שלום עם השכנים. אין לו שלום עם אשתו. חס ושלום, חס ושכם, אין לו שלום עם ילדיו. לא שומעים בו, מורדים בו. וכן על זה הדרך, אין לנו שלום עם אומות העולם, עושים לנו צרות כל הזמן, מאיימים עלינו, כל מה שאנחנו עושים נגדנו. אין לנו שלום פה בתוך הארץ, שונאים תלמידי חכמים, שונאים את התורה, שונאים את הקדושה ואת הטהרה. למה זה? בריתי שלום. בגלל חטא הברית. נתקן את חטא הברית, אז יהיה שלום. לכן אמור, אם אני נותן לו, מהקדוש ברוך הוא, אני נותן לו בריתי, משמור ברית, יהיה לו שלום בכל. הכל יהיה מוצנח. הכל יהיה שלם. הכל יהיה כמו שצריך. ואז דרשו גם את הפסוק, שור מרע, ועשה טוב. בקש שלום ורודפהו. מה זה שור מרע? ידוע, יש לנו כלל, הגמרא אומרת, נכון, משלה? איפה שכתוב רע, זה על העניין הזה. שנאמר, ויהי ער בכור יהודה, רע בעיני אדוני, וימיתהו אדוני, השם הצילנו. ויהודה היו לו שני בנים, ער ועונן. שניהם חטאו, ושניהם מתו צעירים. אז ויהי ער רע בעיני השם, מכאן למדנו, שמי שהפסוק קורא לו רע, דבר על העניין זה בפרט. יש עוד דברים שנקרא רע. כמו שאומרים בוידוי, שיחתנו, גם בכנפינו נמצאו. מה אומר אחר כך? אוי לרשע רע, כי גמול ידיו יעשה לו. השם הצילל. אז אומר, אם כן, מפה ראית שזה סור מרע, זה העוון הזה, סור מרע. ועשה טוב, טוב זה שמירת ברית, שנאמר, אמרו צדיק כי טוב, כי פרים מעלה להם יאכלו. זה ועשה טוב. ממילא אתה יודע מה יהיה, אחר כך, השכר שלך, בקש שלום ברודפהו, יהיה לך שלום, כולם יאהבו אותך. כולם יעזרו לך. כולם יסייעו לך. ולא יהיה לך מקטרגים, לא למעלה ולא למטה. סור מרע. ועשה טוב, ממילא בקש שלום ורודפהו. ועוד הפסוק אחר אומר, יבוא שלום, ינוחו על נשכבותם. גם זה, אומר רבי אליהו מאני עליו השלום, גם זה הפסוק בא לרמז על העניין שדיברנו. שעל ידי שיש, ינוחו על נשכבותם, יבוא שלום, אתה רוצה שיבוא שלום, ינוחו על נשכבותם, זה מרמז על זה. שאדם יהיה טהור, יהיה קדוש, כך כי עד שמה שעל המיטה כהוגן לפני השינה, עם כל הפסוקים שצריכים. יש כמה עניינים גם שתקנו לנו לומר סגולה כדי שלא יתאמו אותו חס ושלום. דוד מלך ישראל חי וקיים, שנוהגים לומר אותו 12 פעמים, או יותר, או פחות, וכן על זה הדרך. פסוקים כאלה ודומיהם, או כל הפסוקים שאנחנו אומרים בקריאת שמע שעל המיטה, כדי להינצל מהעבון הקשה הזה והמר והנורא. אז אומר, זהו ירו שלום, ינוחו על נשכבותם. זה על ידי זה זוכה לשלום. בכלל גמילות חסדים, אשמח חתן וכלה. כאן אפילו לא מדובר ביתומים. לא בחושבים, זה רק ביתום, לא. אפילו לא יתום. חתן שניסה פעם ראשונה בחייו, זה ניסויים ראשונים שלו, 7 ימים ו7 לילות הוא נקרא חתן. או להפך, הוא הדין לצד השני, קלה. אפילו החתן, הוא נשוי כבר פעם, לא עליכם, 7th or 9th גם. אבל הקלה זה נישואים ראשונים שלה, יש לה 7 ימים. אחד משניהם, אם הוא פעם ראשונה, זה 7 ימים. אבל לא פעם ראשונה, שניהם לא פעם ראשונה, אז יש לו רק יום אחד בלבד. זה מה שיש לו, לא יותר. שניהם, שניהם, יום אחד בלבד. עכשיו אותם 7 ימים, מצווה לשמח אותם בכל דרך. וכת רבי אליעזר אומר, החתן דומה למלך. עומדים מפניו, שרים לו, ומה לא עושים? עושים את רצונו, הוא אסור לעשות מלאכה, ואתה משמח אותו, ומה משמחו? עושה לו איזו ארוחה יפה, איזו ארוחה מכובדת, קונה לו מתנות, שר לו, רוקד בפניו. כל דבר שעושה שהוא שמח על ידי זה, או עצם זה שהוא רואה שעוד מישהו בא לחופה שלו, לחתונה שלו, יש לו בזה שמחה גדולה. משמח חתן וכלה, מוחלים לו עוונותיו. בפרט העוון הזה הנורא. אם הוא היה חס ושלום חטא, כך כותב הרוקח עליו השלום, שמע מה אומר הרוקח. עליו השלום, רבי אלעזר מגרמיזה, כתב בספרו הרוקח, כתב שמי שמשמח חתן וכלה זוכה לאור של 18,000 עולמות נותנים לו בשביל ששימח חתן וכלה ויכנס למקום שהצדיקים זוכים לאותו אור. אפילו שלא היה לו רק לשמחה הזאת, מה שכבר הביאה מסר כתובות שרבי חנינא היה רוקד לפני הכלה עם 8 בדי הדס שטוטה, היה מעיף אותם באוויר ותופס אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד וכולם באוויר. והיו החכמים קצת מקפידים שהוא מבזה אותם, אומרים תמיד חכם כמו איזה חס ושלום, איזה בדרן עושה ככה דברים כאלה. כשנפטר היה עמוד אש מעל המיטה שלו בינו לבין הקהל, עמוד אש. אמרו הנה לשיטוטה לרבי חנינא, ואיזה גרסה אחרת, שיטוטה, שיטוטה כמו מעשה שטוט. וזה אומר גרסה שלישית, שיטטה. שיטטה זה המקל של ההדס, שהיה רוקד איתו לפני החתן. אז פה ראינו כמה מעלה מי שמשמח חתן וכלה זוכה גם לעולם הבא. איזה עולם הבא נפלא יש לו, איזה דברים נפלאים יש לו. ואומר הרב עליו השלום הרוקח, חי אלף עולמות ועוד זוכה גם חי אלף שינענים. אתה יודע מה זה שינענים? אנחנו אומרים ביום הכיפורים שינענים, שעננים, ניצוצים, נקבצים. מלאכים יוצאים לקראתו, 18,000 מלאכים. למה? שימח חתן וכלה. לכן אדם משתדל, בפרט בימים, התשבץ כותב, המשמח חתן וכלה כאילו עסק בתורה. זה לא נקרא ביטול תורה בזמן שהוא הולך לשם. למה? מאיפה למדנו? וגמרא מפורשת, מבטלים תלמוד תורה להכנסת כלה ולהלוויית המת, לא עליכם. שני דברים שמותר לצאת על חשבון לימוד התורה. אם יש הכנסת כלה, מה זה הכנסת? לא רק הכנסת כלה זה עניין של כסף וממון וסיוע, אלא גם העזרה בחופה, שמחה בחתונה. זה נקרא הכנסת כלה. אז מבטלים תלמוד תורה בשביל זה. למה? שזה כמו תלמוד תורה. מה הוא כותב? מאחן מעלתו גדולה מאוד, כך כותב התשבץ. זה גמרא בכתובות, דף יוזן. ככה אומרת הגמרא. ולא עוד אלא שזוכה לאור של תורה שבכתב ותורה שבעל פה. כי החתן רומז את תורה שבכתב, והכלה רומזת את תורה שבעל פה. והוא משמח חתן וכלה, הוא מחבר את שתי התורות יחד. וזוכה אחר כך לתורות האלה. זוכה ללמוד אותם ולדעת אותם. וזוכה לשכר שלהם. זה תורה שבכתב ותורה שבעל פה. ועוד, הוסיף עוד את השפץ ואמר, וכאילו קיבל תורה מסיני. למה? כי בהר סיני זה היה כמו חתן, יצא לקראת כלה. איפה ראינו? אומרים בברכה, ברוך אתה שמקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין. איפה היה חופה ואיפה קידושין? אנחנו נקראים הכלה. והוא, כביכול הקדוש ברוך הוא, נקרא חתן. אז החופה זה ההר שקפה עליהם הר כגיגית, היה כמו חופה. והקידושין זה הלוחות הברית שנתן לנו אותם, אז זה הקידושין. אז אם כן, בהר סיני היה שם כמו חתונה, שמחה גדולה. הפסוק אומר בשיר השירים, שאין האור אינה בנות ציון במלך שלמה, בעטרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. הגמרא דורשת, אז זה מדבר כביכול על הקדוש ברוך הוא, מלך שלמה, מלך שהשלום שלו. הפסוק הזה מדבר על הקדוש ברוך הוא. מה שייך יום חתונתו אצלו? שהוא לקח אותנו לכלה, שהוא הביא אותנו להר סיני וביקש מאיתנו לספור 50 יום עומר, ואחר כך באנו לחופה. אז ביום חתונתו, ביום שמחת ליבו, איזה זה יום בניין בית המקדש. לא היה לו לקדוש ברוך הוא יום שמח בעולם כאותו יום ששלמה המלך בנה בית המקדש וחיבר באותו יום שיר השירים ברוח הקודש. לכן הגמרא אומרת, טוב לו, יפה הוא העולם בשביל יום שנכתב בו שיר השירים. כל התורה קודש ושיר השירים קודש קודשים. עכשיו העוונות הקדוש ברוך הוא בצער, אין לו בית. אנחנו יש לנו בית, יש חצר, יש אני יודע מה, מרפסת, יש קורת גג, אבל הקדוש ברוך הוא אין לו. הפסוק צועק ואומר, כציפור נודדת מנקינה, כן, איש נודד ממקומו. וכל לילה בחצות מה הקדוש ברוך הוא צועק? היונה אומרת את זה, בת קול שמנהמת כיונה, אוי לי שחרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתי את בניי לבין אומות העולם. לכן תדעו, מי שאומר תיקון חצות, איזה חסד עושה עם השם יתברך, איזה חסד גדול 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 שמשתתף בצער השם יתברך וצער השכינה. אז לפחות אדם משתדל פעם בשבוע לפחות חפש איזה לילה מתאימה ששם יגיד תיקון חצות, גם אם הוא ישן לפעמים מוקדם, אבל איזה לילה שיקום מוקדם, או שישן קצת מאוחר, או שיתעורר באמצע הלילה ויאמר תיקון חצות, יפדה את השכינה מהגלות. כל אחד מאיתנו, אני אומר את זה גם לעצמי, כל אחד עוד קצת ועוד קצת ניסע במסע, אז ננצל מהחבלי משיח, מהצרות שעם ישראל בצער, והקדוש ברוך הוא כביכול יושב כך בודד בלי הבית שלו, והנביא צועק, למה לנצח תשכחתה השם, לעולם תשב כסעך לדור ודור, לעולם תשב מחוץ לירושלים, לא נכנס ירושלים של מעלה עד שיכנסו ישראל לירושלים של מטה. פרט עכשיו זה ערב ראש חודש, נכון? מתי ראש חודש יוצא? יום רביעי. אז מחר בלילה זה ליל ערב ראש חודש, הלילה ומחר בלילה, הימים שסמוך לראש חודש, שלפני ראש חודש, יש יותר עניין להצטער בצער השכינה, יותר עניין לחפר, יותר עניין להתענות, לצום בהם, עכשיו זה עכשיו שובבים, אפילו שלא יחול ערב ראש חודש יוצא יום שלישי, אדם צם, אז מחפר ערב ראש חודש, מחפר על כל החודש, כך הביא השאלה בשם הרמק, הוא הרמק כתב שזה נקרא יום כיפור קטן. ודאי, אם לא יכול להתענות בשניהם, יתענה בערב ראש חודש, שהוא נקרא יום כיפור קטן, ועוד רוב העולם נוהגים להתענות בו, ועוד יש בו יותר עילוי לשכינה הקדושה, היא שמחה שבזמן מיעוט הירח, האדם עושה תענית, וזה יוצא ערב ראש חודש בתוך ימי השובבים, מעלתו גדולה מאוד. אז צריך להיזהר בזה הרבה, להשתדל כמה שיכול האדם לעשות, שיעשה נחת רוח ליוצרו. אז עכשיו כשיש חתונה, הוא הולך לשמח, זה כאילו קיבל את התורה מהר סיני. למה? אז הקדוש ברוך הוא לא בצער, הרי שם בחופה אסור לומר תיקון חצות. אם הוא נשאר שם עד חצות ואחרי חצות, הוא רוצה להגיד, אסור לו להגיד. לא אומרים תיקון חצות. הוא הולך אחר כך הביתה, יגיד, החתן לא אומר, אבל שאר הקרובים לא בבית החתן, אומרים. אז מכאן יראה כמה מעלתו גדולה של מי שמשמח חתן וקלה, ובפרט בימים אלה. ועוד זוכה זה שמשמח חתן וקלה, אומר את השבץ, שיראה את סעודת הלוויתן ויהיה מוזמן אליה. תראה מה זה משמח חתן וקלה. אז מוחל לו את העוונות, וזוכה להיות בסעודת הלוויתן. מי יכול להבין מה זה? מה רוצה כבודו? נו, בעניין, בלי הקדמות, תגיד את השאלה. בעניין. מה צריך? אתה לא היית פה? דיברנו לרקוד, לאכול, לשמח, לשיר, למחוא כפיים, הכל, כל זה בכלל שמחת חתן וכלה. אז זה עניין של שמחת חתן וכלה. ועוד, בכלל גבילות חסד, שיהיה גבאי צדקה. גבאי צדקה לא חייב להיות גבאי בית הכנסת או גבאי באיזה מקום. הכוונה אפילו להתרים מישהו וללכת להיות המתווך בין העשיר או נדיב הזה לבין העני או לבין זה הנזקק. הוא יודע על איזה מישהו שהוא באמת נזקק, יודע על איזה משפחה שהיא באמת בצער, יודע על איזה אדם שהוא זקוק לעזרה, יודע על איזה חתן שעומד להתחתן והוא זקוק לעזרה ואיזה סיוע, הוא הולך נותן לו מה שנותן לו, אחד המרבה ואחד הממעיט, בלבד שיכוון ליבו לשמיים. אז הוא נקרא בזה גבאי צדקה. אז שהוא גם לא רק הוא נותן, אלא מזכה לאחרים לתת, שגורם שגם אחרים ייתנו. רבי יוסף עליו השלום היה צועק ואומר, יהיה חלקי עם גבאי צדקה ולא עם מחלקי צדקה. למה? מחלקי צדקה זה בעיה. והאם נותן לזה יותר ולזה פחות, כי זה, הוא חושב אותו לעני יותר, והאדם יראה לעיניים, אנחנו לא תמיד יודעים מי באמת זקוק, מי לא זקוק, והרבה פעמים יש אנשים שהם בכיינים, או שהם מדומיינים, כמה כסף שיש לו עדיין רעב ולא שבע. אבל זה נותן גבאי צדקה, זה יש מעלתו גדולה מאוד, אז הוא נהיה גבאי צדקה, וכתוב כי צדיק אדוני צדקות אהב. למה אמר צדקות אהב? צדקה אהב. ועוד, הרי אמר כבר צדיק השם, לא חזר ואמר צדקות. זהו, שהוא נותן צדקה, ייתן ויתנו אחרים, כמו שכתוב במשנה. אך הולך לשני, אומר לו, תשמע, יש עניין של איזה חתן, יש עניין של איזה קלה יתומה, יש עניין של איזה משפחה נזקקת, תשמע ממני, כדאי, תיתן. אז גורם לו לתת, זה הגבאי הזה, נמחלים לו עוונותיו. איזה מעלה גדולה איזה. משדך, ודאי, גם עוזר להתן וקלה להתחתן. כל זה מעלות גדולות. ברוך הבא, כבוד הרב. שלום עליכם. שפים הבאים. אז מכאן ראינו כמה מעלת גבי צדקה חשובה, שאדם זוכה להיות מזכה גם לאחרים ונקרא מצדיקי הרבים. עליו נאמר והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע, ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. מה פירוש? לעתיד לבוא פניו יאירו כמו השמש, כיוון שהוא זכה לגרום לאחרים לעשות מצוות. אין כמו זיכוי הרבים. זיכוי הרבים זו מצווה יקרה, חשובה, שאין כמוה בשום עניין. יש בזוהר הקדוש ויגש, שם העריך הזוהר בדף רש ח', אמר שמי נקרא צדיק? למחן ולמזן לכולה. שהוא חונן, מרחם, מפרנס ועוזר לכל מי שהוא זקוק, לכל מי שהוא זה. כמעט תפקיד של הצדיק, הוא מוריד את השפע מלמעלה, מוריד אותו אל השכינה כאן, אל השכינה פה. והשכינה נקראת דלה וענייה. כמו שכתב רבנו הארי, מה זה צדקה? צדי, דלת, קוף, ה. זה קצר, זה כוונה יקרה מאוד. צדי אומר כתובה עם שני יודין הפוכים. שני יודין הפוכים, אומר רבנו הארי, היוד הזאת זה העשיר, והיוד השנייה זה העני. הוא לא העני, לא מכיר איפה העשיר נמצא, ויש לגשת אליו, או העשיר לא יודע על קיומו של העני. והוא בא, אז אם כן, בגלל זה מה זה נגרם? שכל העולם כעת בצער בגלל העני הזה. שאין לו מה לאכול, שאין לו איך להסתדר. מה בא אחרי הצעדי? דלת. דלת זה מראה ברמינן דלות, עניות. והשכינה דלה בענייה. ומה זה גורם? שיבוא אחרי הקוף. הקוף זה הסיטרה אחרה נקראת קוף. והיא רגל הקוף שהיא תלויה ועומדת. היא שקר, השקר אין לו רגליים. הקוף זה הרגל של השקר, והוא לא רגל, הוא סתם דמיוני, הוא לא מציאותי בכלל. אז אומר, מחזק את הסיטרה האחרה, זה הקוף. מה צריך כעת לעשות? אתה נותן לה, אני צדק, אז נהיה צדק, צדי, דלת קוף. עכשיו שאתה נותן לה, אני אומר בנוערי, אתה הכנסת את המטבע בתוך הדלת. אז נהיה דלת עם המטבע, או דלת עם הצ'ק, או דלת עם השטר, זה נהיה עוד ה'. מדלת עשית ה' ונהיה צדקה, וגם למעלה נהיה צדקה. שם הובן מה שכתב הריקנטי עליו השלום, רבנו מנחם הריקנטי. אומר תא, שכל מה שאדם פה עושה, עושים כנגדו למעלה. הוא הולך לבית הכנסת, אז נשמתו למעלה מצד בית הכנסת. הוא מניח תפילין, נשמתו למעלה, מאירה איזה אור גדול של תפילין, יש לה עטרה גדולה, צדיקים יושבים בעטרותיהם בראשיהם. כל דבר שהוא עושה. אבל יש דבר שזה יותר מהכל, זה הצדקה. כשהוא נותן צדקה לאחרים, אז גורם שהקדוש ברוך הוא נותן צדקה לשכינה. השכינה הרי היא כעת בגלות, היא בצער גדול. איך אתה יודע שהשכינה בצער? אנחנו רואים מה המצב של עם ישראל. מצב פיזי, מצב רוחני, כלכלי, גשמי. זה המצב של השכינה. כי כולנו בנים שלה. אז גם אלה שלא עלינו, לא שומרים מצוות, הם סוף סוף בנים של הקדוש ברוך הוא. אז השכינה בצער, אז היא דלה וענייה, ובזמן שהיא דלה הוא עוזר לה, מעלתו גדולה. מוסיף רבי אברהם אזולאי שדיברנו כעת, הלילה כ"ח, מחר כ"ט, אלה ימים שהשכינה בדלות, איך אנחנו יודעים? מביא את השאלה, השאלה ורבי אברהם אזולאי היו באותו דור, שהשכינה רומזת הירח. מתי שהירח נעלמת, עכשיו היא בסוף החודש, יומיים כותב הרמב״ם לפני המולד, כמו שני ימים, קרוב ל-48 שעות, אין ירח. וזה הזמן הקריטי קצת, צריך זהירות. שכינה בצער. זה לא זמן של שמחה. שקצת התאפקות, אדם צריך להתאפק. אז זה השכינה בצער, מי שעוזר לה בימים האלה, היא עוזרת לו מתי שחס ושלום הוא יצטרך אותה. אז זה צדק, צדקה. הוא עושה צדקה עם השכינה. על ידי זה זוכה גם לא תאונה אליך רעה, ונגע לא יקרא בהוליך, אומר רבי שמעון בר יוחאי, לא תאונה אליך רעה. זה שזוכה לתת צדקה לאחרים ולעזור לאחרים, הרעה שהיא הפלונית לא תבוא אליו, לא יהיה לו צער ולא יהיה לו שום דבר של זה, רק יהיה שמחה. ומה יהיה? לנטרה לאחרה, שהוא זוכה לשמור אחרים, לעזור לאחרים. השם יזכה אותנו לעשות רצונו כרצונו ולעובדו בלבב שלם, ונזכה לגאולה שלמה.